מאת רבנו הרב קוק זצ"ל, ואנחנו בישראל ותחייתו, בפסקה, אני אגיד לכם מיד, פסקה ד'. זה בעמוד כף א', במהדורת מוסד הרב קוק. הנושא, הנצרות. כלומר, הרב מבחין בגאולה את הניצחון במאבק רוחני. יש מאבק רוחני בעולם, כשהמאבק העיקרי, לפחות בימי הרב, הוא המאבק בין היהדות לבין הנצרות. אני לא מבין, אתה לא יודע באיזה עמוד זה? אז תשאל אותי, למה אתה לא שואל? עמוד כף א', בסדר? זה הרבה יותר פשוט מאשר שזה. תודה רבה. יש מאבק רוחני בעולם, בעיקר בין היהדות לבין הנצרות, כשהמאבק הזה יש לו מספר סעיפים. הסעיף הקודם זה שראינו בפסקה הקודמת, זה בנושא מעמד המשפט. האם המשפט והחברה והפוליטיקה זה שייך לקודש או זה לא שייך לקודש? הנצרות אומרת שזה לא שייך לקודש, עם ישראל אומר שזה כן שייך לקודש. פסקה ד' היא עוסקת בתחום אחר, היא עוסקת בנושא סגולת ישראל. האם יש דבר כזה עם סגולה או אין דבר כזה עם סגולה? לפי היהדות יש, לפי הנצרות אין. הנה, נקודה שנייה של ויכוח. אחר יש עוד דבר, משהו, דבר אחר. האם יש תיקון לגוף או אין תיקון לגוף? יש תיקון לחטא, אין תיקון לחטא. כל הדברים האלה זה נושא המחלוקת, כי אנחנו כן עסוקים בשאלה של סגולת ישראל. הווה נקרא את הדברים בפנים, יש מין ערס רוחני כזה. ערס באלף, כוונה רעל, שבטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד, שהוא אור הקודש היותר מעומק שבעולם. למשל, האמת היא, יש איזו בעיה. עצם העובדה שאנחנו עם סגולה, זה יוצר עבור כל מי שמודע לזה באמת, תסכול. מי שאיננו ישראל חש תסכול, מדוע אני לא ישראל? זה אחד מהשורשים היותר עמוקים של האנטישמיות, כן? כי הרי אני רוצה להיות ישראל במקום ישראל. ואז מצאנו, מה?
אין לי שום דעה שלמה עם זהותם,
הקדוש ברוך הוא
ברא אותם
עקרונים, לא מסוגלים להיות שלמים אתה פה שאלה רצינית, מה הקדוש ברוך הוא לא ברא אותם עם אפשרות להשלים עם זהותם? לא, התשובה היא לא, משום שכיוון שהם היו יכולים להיות ישראל, אפשר להתגייר. אז זה אומר שדלת הכניסה, השייכות לישראליות קיימת אצלם. יש דיוק של הרב קוק במאמרי ראייה על כפה למר, לא, מי סיני, כן, בענייני שבועות. אז הגמרא אומרת, מדוע הר סיני נקרא סיני? על שם השנאה, שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. שאלה היא מה הקשר בין העניינים. אומר הרב קוק, אני אומר את זה במילים שלי, אבל זה מה שהוא מתכוון, אי אפשר לקנא במישהו, אלא על דבר שיש לך שייכות בו. כלומר, אני לא מקנא במי שאין לי כל סיכוי, כל שייכות למעלה שיש לו. ומאחר ואומות העולם שונאים ומקנאים בגלל קנאתם על תורתנו, זה סימן שיש להם שייכות לזה. ולכן הם עתידים להתרפא, ושב ורפא להם. ולכן יש פה איזשהו תסכול. אז אחד הפתרונות זה להשמיד, כן? אחד הפתרונות זה להשמיד את עם ישראל, חלילה, ואז נפתרת הבעיה. אין יותר ניגוד בין ישראל לעמים, לפי העיקרון הידוע, אם אין יהודים, אין יהודים. כן.
יש גם איזשהו תסכול בתוך ישראל מכל העניין.
כן, כן, ברור, ברור. מי שזה הכי מפריע לו זה היהודים, תדע לך. יש אפשרות אחרת להחליף את עם הסגולה. כן? במקום ישראל, מישהו אחר. למשל, אנחנו מכירים את זה במיוחד בנצרות. במקום ישראל, הכנסייה. בסדר? ישראל שברוח, אם קוראים לזה. ויש אפשרות שלישית, שהיא גם להשמיד וגם להחליף. כן? מצאנו את הניגודים האלה בימי האבות. אברהם יש לו שני מתנגדים, יצחק שני מתנגדים ויעקב שני מתנגדים. לאברהם יש מתנגד נמרוד שרוצה להשמידו, ויש לו מתנגד נחור שרוצה להחליפו. יש ליצחק מתנגד שרוצה להשמידו, זה אבי מלך. יש מי שרוצה להחליפו, זה ישמעאל. ליעקב יש מתנגד שרוצה להשמידו, זה לבן. ויש מי שרוצה להחליפו, זה עשיו. כלומר, יש לנו מכן שישה מתנגדים לאבות. כשסוף סוף הזהות הישראלית מופיעה בעולם, אז מופיע עמלק, שהוא השביעי, ומבקש גם להחליפו וגם להשמידו. אי אפשר לא לחשוב, למשל, על גרמניה הנאצית. שגם רצתה להשמיד את היהודים, וגם ראתה את עצמה בתור עם הסגולה, במובן הגזעני של המילה. זה, אם כן, שבעת המילים. אבל יש אפשרות אחרת. מלבד שלושת האפשרויות האלה, יש אפשרות נוספת. לומר שאין בעיה. כן? זה היה הרעיון של פאולוס. כן? מה אמר פאולוס? אין דבר כזה, לא יהודי ולא יווני. כן? זה הביטוי שלו. לא יהודי ולא יווני. אז מה אתה? אני לא. אז אין בעיה. היהודי לא קיים. אז כיוון שהוא לא קיים, ממילא אין בעיה של המתח בין ישראל לעמים. יש הרבה גלגולים ל... כן, יש גם גלגול פילוסופי במאה ה-20. היה גוי אחד בשם סארטר. שמעתם עליו? ז'אן פול סארטר. הוא כתב ספר נפלא נגד האנטישמיות. נקרא הגיגים בדבר השאלה היהודית. ואז הוא הסביר שמה שהאנטישמים הם אנשים ממש רעים. למה? כי הם מעיזים לחשוב שהיהודי קיים. זה לא נכון. היהודי זה המצאה של האנטישמי, זה באמת לא קיים היהודי. זה סתם האנטישמי המציא את זה. אז בעצם יוצא שסרטר במלחמתו נגד האנטישמים, הוא יותר גרוע מאנטישמי. כלומר, האנטישמי... זהו, האנטישמי לפחות מכיר בקיומו של היהודי. אבל אצל סרטר היהודי לא קיים, אין פה בעיה בכלל, מה אתם מדברים? כלומר, הוא נגיד, הוא מנסח את זה כך, אתם אומרים שהיהודים שונים מכולם, לא נכון, הם אפילו לא קיימים.
כשסרטר כן
ראה
ביהודים את העתיד
של סרטר. בסוף ימיו, סרטר חזר בו, אמר את ההפך הגמור, אבל בצעירותו הוא כתב את המאמר הזה, את החוברת הזאת. מתוך כוונות טובות אגב, צריך לומר. כן. אז יש אם כן ניסיון כזה לבטל את השאלה. הבעיה היא זה, על ידי שאתה אומר ששאלה לא קיימת, אתה לא פתרת אותה. בעצם היא תבצבץ מתחת לשטיח, היא קיימת. באיזשהו שלב היא תפרוץ. עכשיו, מה שהרב כאן מכנה בשם ערס רוחני, כן, יש מין ערס רוחני כזה שבטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד, שהוא אור הקודש היותר מעומק שבעולם. אז אתה מבין, יש לזה אגב שני ביטויים, יש ביטוי דתי להרס הרוחני הזה ויש ביטוי חילוני להרס הזה. הביטוי הדתי תגמור, אין בעיה. הביטוי הדתי המובהק זה הנצרות, והביטוי החילוני המובהק זה השמאלנות, או אם נרצה ההומניזם הקוסמופוליטי. כלומר, יש כל מיני גלגולים לדבר הזה. אגב, הגלגול הראשון של האמירה שעם ישראל לא קיים, מבחינת התיעוד ההיסטורי, אני מתכוון, זה במצבת מר נפתח. כן, המקור הראשון, החיצוני לתנך, שבו יש אזכור לעם ישראל, זה מצבה שכתב הפרעו מלך מצרים, בשם מר נפתח. זה הפעם הראשונה שעם ישראל מופיע ב... מוזכר באיזשהו כתובת עתיקה מחוץ לתנך. מה הוא אומר שם? ישראל עבד, אין לו זרע. זה הדבר הראשון שאומרים עלינו, אתם לא קיימים. יש אומרים, זה קצת קשה, הקרונולוגיה לא מבוררת בדברים האלה, אומרים שהוא כתב את זה בתקופה של נידודי ישראל במדבר. כן? יש באקדמיה, הם דייקו בזה דבר לא נכון, ורצו לומר שזאת ההוכחה שישראל היו אחד מעממי כנען. כי הרי שמה הוא מדבר על מלחמתו נגד הכנענים, אני כיסחתי את הצורה לעם הזה ולעיר הזאת וכו', וישראל עבד, אין לו זר. כן? אז כאילו שזה אחד מעממי כנען. אבל זה פשוט בזמן נידודי ישראל במדבר. הרי מרנפתח בא אחרי תקופת התוהו ובוהו שהייתה אחרי רעמסס השני. רעמסס השני הוא כנראה הפרעה של יציאת מצרים. כן. טוב, אבל בואו נעזוב את זה. כן. לא, 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 לא. זה סוג מסוים של אנטישמיות. זה אנטישמיות הסרטריאנית, שאומרת שעם ישראל לא קיים, או של פאולוס, מייסד הנצרות, שאומר שאין יהודי ויווני. בסדר? כלומר, זה הסוג הזה. אין דבר כזה ישראל. יש דוגמה לדבר הזה, יש כמה דוגמאות, כן, תנכיות לזה. למשל, בלעם. הנביא בלעם נקרא בלעם, אומרים חז"ל, כי הוא בולע עם. כלומר, הוא מנסה למנוע את, ברגע האחרון, את הכניסה של עם ישראל לזירה של האנושות. בדיוק שבשעה שהם יוצאים מן המדבר, ואז הם עומדים להיכנס למשפחת העמים, מה שנקרא, אז בא בלעם מנסה למנוע את זה ברגע האחרון. או לבן, כן? לבן הארמי, הוא זה שמגדל את המשפחה של יעקב. הוא נותן את שתי בנותיו ליעקב כדי להקים את עם ישראל. אבל בתנאי אחד, תישאר אצלי בבית, כלומר אל תיוולד. אם אתה מנסה להיוולד, אתה יוצא מביתי, אני הורג אותך. לתסביר המפורסם של התת מודע של האימא היולדת שרוצה להרוג את בנה. ידוע, יש דבר כזה. יש אפילו אצל בעלי חיים, יש בעלי חיים שאצלם האם אוכלת את ילודיה. מדהים הדבר הזה, אבל זה קיים. זה נכון. יש ברגע שאתה נולד, אז אתה הופך להיות המרכז, ואיפה אני? אני עד עכשיו הייתי העתיד. עכשיו נולדת, אז אתה העתיד. זה אחד מהסיבות של הדיכאון אחרי לידה. אבל מה? מה? לא, לא נכחדו כי היא לא אוכלת את כולם. היא שבעה באיזשהו שלב. כן. כן, חיות בשבי זה אצל המוד... כן? אז זה מעניין, כי אין בשביל מה. כן. אבל יש גם, הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים היטב, יש הפרשה הורמונלית אצל האם שגורמת לה לאהוב את הילד. כלומר, זה משהו שבטבע, שבא לגבור על התת מודע. ולכן האימהות אומרות, איזה חמוד, איזה מתוק, זה לאכול אותו. אז זה נשאר הביטוי הזה, כלומר זה נשאר, אבל בדרך התת מודע כזה, כלומר, כשאנחנו, כן, פרויד אומר את זה, כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים לאכול אותו, זה ממש, אנחנו מתכוונים לזה, רק שזה נמצא במישור אחר. אז אפשר לומר שלבן הארמי מבטא את הנטייה הזאת של ביטול היסוד של הסגולה. הוא איננו מוכן, שם ישראל ייוולד. עכשיו, יש לזה כל מיני אופנים, כן? אצל קין זה שונה מאשר אצל לבן וכו'. יעניין, אצל החכמי הקבלה, הם אומרים שלבן זה כינוי לאינסוף. לבן זה כינוי לאינסוף, זה הצבע הלבן, שמבטל כל הצבעים, בולע את כל הצבעים. אז באמת יש גם באינסוף איזה ממד כזה שסכנה, כן? האינסוף איננו נותן מקום לכל מה שזולתו. כן? המוחלט לא נותן מקום ליחסי. אז יש צורך, כן, לברוח מן הלבן. כלומר, זה, כדי להיברא יש איזה צורך ביצירת בועה פנימית, כביכול, בתוך האינסוף, החלל, כן, על מנת לתת מקום לנברא. כן, החלל פנוי, שכח מהקבלה. טוב, אז אם כן, בואו נחזור עכשיו, אחרי כל ההקדמה המלומדת והמרתקת הזאת, נאווה נקרא את פסקה ד' לבריאות. יש מין ערס רוחני כזה שבטבעו הוא, לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד. אבל מצד שני, התוכן הישראלי המיוחד הוא אור הקודש היותר מעומק שבעולם. כלומר, מצד האמת, הגויים צריכים להגיד לנו תודה על זה שאנחנו מסכימים למלא את התפקיד של עם סגולה. מה הייתה ההיסטוריה ללא עם ישראל? היה גוי אחד בשם זינובייב. לא, סליחה, לא זינובייב, סולובייב. סולובייב, כן? בלבלתי. יש גם גוי בשם זינובייב, אבל זה משהו אחר. סולובייב. הוא היה במאה ה-19, היה נוצרי אורתודוקסי ברוסיה. הרב קוק כינה אותו חסיד אומות העולם שבדורנו. מדוע? הוא כתב שם כמה דברים, הוא היה אדם מאוד מיוחד, הסולובייב הזה. אחד הדברים שהוא אמר, זה, אז בזמנו דיברו על השאלה היהודית. איך לפתור את השאלה היהודית, או הבעיה היהודית. אז הוא אמר, אין שאלה יהודית. יש שאלה גויית. איך זה שהאנושות לא ידעה להתייחס כראוי לעם הנפלא הזה? איך הביטוי שלו. טוב, אז... מה? הוא פגש את הצאר הרוסי ו...
ביקש ממנו לא לרדוף יהודים. זה מקלקל את כל העתיד של רוסיה. ואז צאר אמר לחבר'ה שלו שלא לתת למשוגע הזה
להתקרב. כן? טוב. אפשר להבין למה. טוב. יש מין ערס רוחני כזה שבטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד, שהוא אור הקודש היותר מומק שבעולם. החיים הקדושים השופעים בפנימי פנימיות ההברקה של אור אלוהי אמת, והולכים בדרך ישרה על כנסת ישראל ופיתוח נשמתה, אחוזים בלשד החיים של קדושת אמונתה התאורה בתואר עליון, שרק העולם העתיד להתחדש ברום תארת קודשו יוכל לסופגו ולהעיר את עלילות החיים על ידו. כן, הרב כאן אומר במילים קצת שיריות, אבל מדויקות מאוד, מה זה אור הקודש שנמצא בעם ישראל. יש... ביטוי כזה בז'רגון הפילוסופי, ריאקציונרים. מה זה ריאקציונר? זה אדם שאיננו מודע לכך שהעולם השתנה. אז הוא חי לפי נורמות של עולם שחלף. הוא איננו מסוגל לקבל שעכשיו העולם הוא אחר, אז הוא מתעקש, שמרן כזה. למרות שהעולם כבר חי לפי נורמות חדשות. זה נקרא ריאקציונר. עכשיו, אפשר לטעון שהיהדות היא יותר ריאקציונרית שבכל הרוחנויות שבעולם. הרי אנחנו משמרים סוג של זהות שמלפני אלפי שנים, בעוד שבינתיים העולם מתפתח הרבה. כן? היהדות דת מיושנת. כן? אפשר לראות את זה כך. אפשר לראות את זה אחרת. לפי מה שהרב קטן אומר, זה משהו אחר לגמרי. היהדות מקדימה את זמנה. זאת אומרת, היא חיה על פי זהות שעתידה להיות זהות. נספגת בעולם. זאת אומרת, בינתיים עוד לא מסוגלים לקלוט את זה, אבל בבוא הזמן יקלטו. אז יוצא לפי זה שאנחנו ההפך מהריאקציונרים, אנחנו מבחינה זאת המתקדמים, פרוגרסיביים, מה שנקרא. כן? יש ביטוי בעברית קדם. מה פירוש המילה קדם בעברית? מה? או מזרח, מה עוד? לפני או?
קדימה.
או קדימה. זה תלוי, אתה יכול... כלומר, או מה שהיה, או מה שיהיה. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. מה זה קדם? אתה יכול להגיד, מה שהיה זה נוסטלגיה, או אתה יכול להגיד קדם? לא, אנחנו רוצים שמה שהיה במחשבת הבורא בראשית הבריאה ועוד לא התגלה, ועתיד להתגלות, שנתחדש לקראת זה. אז גם מה שכאן הרב אומר, החיים הקדושים השופעים בפנימי פנימיות ההבקה של אור אלוהי אמת, והולכים בדרך ישרה לכנסת ישראל ופיתוח נשמתה, אחוזים בלשת החיים של קדושת אמונתה התאורה בתואר עליון, שרק העולם העתיד להתחדש ברום תארת קודשו יוכל לסופגו ולהעיר את עלילות החיים על ידו. רוח עליון זה קובע בכוחו בחיים המעשיים שבישראל מעבר מזה ובחיי האמונה ותוכן שיפת הלב והסתעפות הרוח מעבר מזה, כלומר בשני צדדיה של היהדות, הפן המעשי והפן התיאורטי. הפן המעשי של היהדות זה או מצוות או פוליטיקה, כלומר הציונות. כן? אצל הרב, כי הרב מדבר פה על, איזה, על רקע מסוים, על רקע היסטורי מסוים, הרקע של התחייה הלאומית, דהיינו הציונות המדינית. אז אומר, הרב, יש הצד המעשי, הרוח העליון הזה מתגלה בשני צדדים. בצד המעשי, דיינו או מצוות או ציונות, ובצד הרוחני, דיינו השגות של רוח הקודש וכדומה, השגה הפנימית, הנבואה, כן? ובחיי האמונה ותוכן שיפת הלב והסתעפות הרוח מעבר מזה, את טביעתה, הוא קובע את טביעתה הפנימית של האומה. כלומר, מכוח זה, כלומר, נגיד את זה אחרת, מה שהרב רוצה לומר, שמה שדוחף את גלגלי המכונה הישראלית, זה האור העליון. או נגיד אחרת, החשק שיש לקדוש ברוך הוא להתגלות. יש ביטוי, התאווה הקדוש ברוך הוא, לקבוע דירתו בתחתונים. זאת אומרת שיש איזה מין תאווה אלוהית, כאילו הקדוש ברוך הוא דוחק, והדחיקה הזאת מתבטאת בצורת האומה הישראלית, במעשיה ובאמונתה. הבנת, יאיר?
לא.
למה לא הבנת?
הגעתי עכשיו.
לא היית צריך עד כדי כך להיות גלוי, אבל... טוב. גבורת עמדתה וחשק ניצחונה, מעוז ביטחת תקוותה ואור עתידה. נגד זה. כלומר, בעצם מה שהרב כאן אומר זה שעם ישראל הוא מהווה כמין צינור. למשל, למה הדבר דומה? למצלמה. במצלמה, המצלמה היא איזה מין קופסה סגורה שמטרתה להחדיר בקרבה קרן אור דקה, נכון? קצת אור צריך להיכנס, מעט מאוד. אם ייכנס יותר מדי אור, הפילים יישרף. אז יש צורך בצמצם, במסנן, מסנן לאור, שייכנס בדיוק במידה הרצויה. אז אם ניקח את המשל הזה, אפשר לומר שעם ישראל מהווה כמין צ'ופצ'יק כזה, כמין מסנן של האור האלוהי, שלא ישרוף את העולם. אבל המסנן עצמו נתון בתוך אלומת האור. לכן יש לעם ישראל דברים מיוחדים שאין לשאר האומות. זה בעצם מסביר המהר"ל בספר תפארת ישראל. מכירים ספר תפארת ישראל פרק א'? שם המהר"ל מסביר מדוע עם ישראל, רק הוא, יש אצלו תופעות מיוחדות. רגע, איפה זה? אין פה ספר תפארת ישראל? אולי יש פה איזה אחד? יש? אם יש אחד זה טוב. כל הטרחה המרובה, אני לא התכוונתי לרגע שהוא עשו את זה. טוב. זה, יש למהר"ל הרי תמיד איזה מתח בין שתי מציאויות. מה שהמהר"ל מכנה בשם הנבדל, לעומת הטבע. כן, בין הטבע לבין הנבדל יש מאבק. עכשיו, השאלה היא, מה זה האדם הטבעי, מה זה האדם הנבדל? תודה רבה. לא היית צריך, זכרך כפול, משהו. איפה זה כתוב? אומר כאן, ואם... אמנם כל המין מבני האדם, אני קורא כאן בעמוד ח' במהדורה המצויה, אמנם כל המין מבני אדם, כלומר במילים אחרות כל המין האנושי. השאלה פה, האם הרעיון שקדם הוא תחילה וסוף הוא הרעיון שבאחדות ההפכים? אפשר לקשור. טוב, אמנם כל המין מבני אדם אי אפשר שיהיו שווים כולם במעלת נפשם. ואם, שכל מין בני אדם שווים בתואר פניהם ובענייניהם, כלומר מבחינה פיזית, אין שום הבדל בין אדם לאדם. כל בני אדם, מבחינה גנטית, ביולוגית, דומים. יש אחד יותר שחור, השני יותר צהוב, אז מה? זה בני אדם. אמנם אינם שווים במה שיש חלק מהם יותר אלוהים זולתם, כמו שידוע כי הנבואה ורוח הקודש והשכינה היו מיוחדים בו העם אשר בחר בו השם יתברך משאר העמים. ואין ספק כי הנבואה הכנה בנפש האדם, ותימצא הכנה הזאת מיוחדים בה העם אשר בחר השם יתברך, ומזה תראה כי העם הזה היה יותר נפשם אלוהית מצד ההכנה הזאת. קודם כל זה נתון, כן? אנחנו רואים תופעות מיוחדות לעם היהודי שלא מצאנו אותם בשאר האנושות, דהיינו הנבואה, הניסים, השראת השכינה, דברים מאוד מאוד מיוחדים לאומה הזאת.
הייתה
גם נבואה בגויים, כן? אבל אני אומר כהתמחות. זה כמו שתגיד, כל בני אדם, בכל ארץ אפשר לעשות לחם בגט. אבל בצרפת זה משהו אחר. אז זה דבר, כולם יכולים להיות נביאים. אבל נבואה ישראלית, מה אתה משווה? כן? זה העניין. וגם זה מוכרח לומר. עכשיו כאן אנחנו נכנסים, בתוך דברי המהר"ל, לסברה המיוחדת שלו. וזה, כי העולם הזה, אשר בו מין בני אדם, כלומר, כדור הארץ, כן? הוא עולם הטבע. ולפיכך, הדבר אשר הוא טבעי, ראוי שימצא בכל המין בשווה, במה שהעולם הזה הוא טבעי בכללו. כלומר, אתה לא יכול לומר שיש טבע שונה ליהודי מאשר לגוי. לא, כולם אותו דבר, מבחינת הטבע אין שום הבדל. כלומר, אתם רואים שפה המהר"ל רחוק, למשל, מהתיאוריות של תורות הגזע. תורות הגזע אומרות שיש הבדל מהותי בין אדם לאדם. אמרנו, מה פתאום? מצד הטבע אין שום הבדל. ואם יימצא שינוי בהם מפני שינוי המקומות, דבר זה לא נחשב שינוי כלל. יש כאלה שיש להם גנים כאלה, גנים כאלה. אבל האלוהיות, מה זה האלוהיות? זה לא הטבע, זה מצד הנשמה. לא יימצא בשווה לכל האמין, כלומר, יש נשמות ישראל שהן נשמות מיוחדות, שאם היה נמצא לכל אמין בשווה, היה העולם הזה עולם נבדל. מאחר כי בכללותו נמצא האלוהיות. אבל העולם הזה הוא עולם הטבע, ואינו עולם הנבדל. ודבר זה מחייב שאין נמצא האלוהיות לכל המין בשווה, כי אם בחלק ממנו. מה שאומר כאן המהר"ל, זה המשל שאמרתי עם הצמצם של האור. אם כל העולם היו במעלת ישראל מבחינת נשמתם, העולם היה נשרף. כלומר, היה עיכוב להתפתחות של האנושות. כי היהודים הם עם קצת לא נורמלי לפי זה, כלומר הם כל הזמן דבקים מבחינה קולקטיבית באלוהות, אנחנו כמין צינור התגלות, כלומר כשהקדוש ברוך הוא רוצה להודיע לבני אדם קוקו אני כאן, הוא עושה את זה דרך השרת שכינתו באומה הישראלית. יוצא לפי זה שהיהודים באיזשהו מקום משותקים, כלומר יש איזה משהו, איזה מין נכות בזהות היהודית שנובעת מקרבה יתרה אל האלוהות. יוצא לפי זה שמי הוא האדם הנורמלי, היהודי או הגוי? הגוי, לפי זה הוא האדם הנורמלי. אבל הגוי הנורמלי זקוק לאיזה מין תפטפת, איזה מין צינור השקיה מדוד, בדמות עם ישראל, שאסור לו להיות גדול מדי לפי זה, כדי שתהיה עדות לנוכחות האלוהית בעולם. כמו שאמר הגוי פסקל, שהיה גוי נוצרי, הוא אמר על העם היהודי, אם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. כן, מה רצית, יאיר?
קשה לי קצת עם
גם הוא יאיר.
קשה לי קצת עם שאמרת שאנחנו עם שכל כך צריכים, כי אנחנו בסך הכל, אתה רואה שאנחנו לא כאלה, לא אוכל כאלה סטוריה גם תמיד, אתה רואה, גם יש גרעין שדבק בקדוש ברוך הוא במסורת, אבל לא כל העם דבק.
אני אחזור על שאלתך. אתה שואל שקשה לך עם דברי המהר"ל, כי העובדה ההיסטורית היא שלא כל העם דבק בשם. כי הרי לא כולם שומרים על מסורת התורה, והיו תקופות רבות שהדבר הזה, אז מה אתה אומר שעם ישראל הוא דבק בשם? עד כאן קושייתך. תשובה, הדבקות של עם ישראל בשם איננה תלויה בקיום המצוות. אפילו הדתיים דבקים בשם. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה להיגלות דווקא את עצמו, הוא עושה את זה דווקא דרך הרחוקים מתורה. למשל, נתת לך דוגמה טרגית. בזמן השואה, כן? הייתה שם התגלות אפלה, כן? התגלות של האלוהות בצד הלא נעים שלה. דרך מי? דרך היהודים שלא רצו להיות יהודים. כלומר, הגויים החליטו בשבילנו אם אני יהודי או לא. זאת אומרת, זה, הגורל היהודי כפוי, ולכן הוא, נגיד, הוא מתקיים בין שאני אומר לשם ייחוד, בין שאני לא אומר, בין שאני מאמין, בין שאני לא מאמין. מובן מה שאני אומר? זאת אומרת, המתבונן מן החוץ רואה ביהודי את גילוי השם הרבה יותר ממה שהיהודי מודע לו. ראיתי? אהו, שאלתי אותך שאלה. הנימוס מחייב שתענה. לא, אבל זה דבר מאוד מעניין. למשל, כשהייתה מלחמת ששת הימים, היה גוי אחד שמאוד כעס על זה שהיהודים לא שאלו אותו אם לא ביקשו ממנו רשות אם לפתוח במלחמה או לא. והיה נשיא צרפת דגול המפורסם. הוא היה אנטישמי גדול. וממש הוא כעס, מה, יצאתם למלחמה בלי לשאול אותי אם לצאת למלחמה? לא, ולא בסדר, כן? יצא אז בנאום חריף מאוד נגד היהודים, והוא דיבר על עם אליט, עם של אליטה, הבטוח בעצמו וכו'. כן? כלומר, ושם אתה רואה, כשהוא מדבר על עם ישראל, הוא מדבר בסגנון האנטישמי הקלאסי, אם כי כמובן קצת עידונים שמקויב כלפי המודרנה, והוא מתייחס אל מדינת ישראל כאל אותו עם סגולה מרגיז. וזה, מדינת ישראל שעשתה את מלחמת ששת הימים לא הייתה דתית. מבין? כלומר, אנחנו כישות כוללת, אנחנו, יש לנו פרצוף באנושות. איפה אנחנו? יש פה שאלה נוספת. האם ישנם רבנים? האם ישנם רבנים שטענו שעם ישראל שונים גם מבחינה פיזיולוגית מאומות העולם? כן, יש כאלה שטענו. כן, הלאה. לא צודקים, אבל הם טענו. לכן אני גם לא אגיד את שמותיהם.
הם לא צודקים?
מה אתה אומר?
המערל אמר שאם כל העולם, אם כל העולם היו נבדלים, אז כל העולם היה נבדל.
כן.
זה לא דווקא עילוי לעולם?
זה היה שיתוק. למשל, כל הציוויליזציה התפתחה בזכות זה שבני אדם לא חשבו יותר מדי על הקדוש ברוך הוא. כשיש נטייה לחשוב יותר מדי על האלוהות, אז האדם מהביל את העולם הזה. בשביל מה לייצר מכונית יותר מהירה? בשביל מה? קר ללמוד תורה.
כן?
כן, זה מה שבגמרא כתוב, שבמסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישאל את הרומאים, מה עשיתם בעולם הזה? הרומאים הרי זה הציוויליזציה. אז הם יגידו, אנחנו בנינו גשרים, עשינו מרחצאות, עשינו ככה וככה וככה, וכל זה לא עשינו, אלא בשביל ישראל. שיעסקו בתורה. עכשיו, הם משקרים או לא משקרים?
משקרים.
לא. הקדוש... כי אם הם היו משקרים, אז הקדוש ברוך הוא היה עונה להם, שקרנים אתם. מה הקדוש ברוך הוא עונה להם?
בניתם בעצמכם.
לא. 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 בגמרא כתוב שהקדוש ברוך הוא עונה להם שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם, לא עשיתם אלא לצורך עצמכם. שקדמה, הוא אומר, שוטים שבעולם. הוא לא אומר להם שקרנים. כי מה שהם אומרים זה אמת. הם לא עשו, אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. מה פירוש הדבר? הטענה של הגויים היא, אתה רצית לתת תורה בעולמך. ודאי שלא רצית לתת את התורה הזאת בעולם פרימיטיבי. היה צריך שמישהו ידאג לציוויליזציה. אנחנו דאגנו. מה היית עושה עם תורה לאיזה כמה שבטים פרימיטיביים שיצאו מהמדבר? זה תפארתך? לכן, הם אומרים את האמת. נאו?
לא.
הגמרא אומרת שהם אומרים את האמת. אתה חלוק על הגמרא?
מה אפשר שהגמרא?
מה?
זה
אותה גמרא.
בניתם זה בשביל להשתיף שם
לזה. נכון, 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 אז מה? זה אותה גמרא. כן, זה אותו מקום. לא, אז אומר, מה שעשיתם זה נכון שזה בשביל ישראל, רק שאתם לא התכוונתם לזה. אבל זה באמת נכון שזה בשביל ישראל. זאת אומרת, אי אפשר היה...
זה שזה בשביל ישראל, אבל אתם אומרים...
כן, אבל מה שמעניין אותי זה הבשביל ישראל הזה. מה זאת אומרת הבשביל ישראל? זאת אומרת שאי אפשר שהתורה תינתן אם העולם לא מיושב. זאת אומרת, לא מפותח. לכן זה חשוב היה שהרומאים יעשו מה שהם עשו. מובן?
לא, אני לא אומר שזה לא טוב.
על זה אנחנו מדברים. זהו, זה מה שרציתי להגיד. בסדר, אז אם אתה לא חולק עליי, תודה. זה בסדר. הלאה.
אני חולק על משהו
אחר. מה אתה חולק?
הוא אומר, לא בנינו אלא בשביל ישראל.
אבל
כן בניתם לא בשביל ישראל.
לא נכון. כשהם אומרים, לא בנינו אלא בשביל ישראל, הם לא אומרים, זאת הייתה כוונתנו. אם הם אומרים, התכווננו שזה יהיה בשביל ישראל, אז היינו אומרים, שקרנים אתם. אבל הם לא אמרו את זה. כל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל, וזאת האמת. כן. כן. יש כישרון של יעקב שהוא הכל, ויש כישרון של עשיו שהוא הידיים.
אז מדובר על צליזציה כולה. זה לא שאנחנו צריכים להיות גם וגם.
ודאי שאנחנו צריכים להיות גם וגם. אבל, צריך להבין, הכל של יעקב זה הכל שלו העצמי, הידיים הוא לקח בהשאלה. כן, יש לו בעיה, כי הוא אחר כך, הוא לא גמר לקחת. אחר כך הוא צריך ללחם עם שרו של עשיו. לא אשלך אחר, כי אם ברכת אני. צריך לקחת ממנו משהו. אותו דבר, יש בזוהר דבר מאוד מעניין. כיצד הקדוש ברוך הוא הציע את התורה לבני אדום? כן, במדרש כתוב שקדוש ברוך הוא הסתובב בין העמים, הציע להם את התורה, לא רצו. אז איך להבין? מה זה? האם היה מעמד הר סיני לגויים? יש פה שאלה. דיברנו על זה הרבה כשלמדנו את איגרת תימן. אז מה שעניין לפירוש של הזוהר הוא שהקדוש ברוך הוא דיבר עם השר של האומות. ושם יש תיאור אפילו קצת הומוריסטי של השיחה בין הקדוש ברוך הוא לבין השר של אדום. הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה לתת לך את התורה. והשר של אדום לא יודע איך לצאת מזה. כן, כי הוא לא רוצה. אבל הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, זה כזאת מתנה יפה, אני לא ראוי לזה. תיתן לי ישראל. כלומר, כשהמחשבה היא שהשר של אדום, שבזה הוא דופק את היהודים. זאת אומרת, זה באמת אגב התיאולוגיה הנוצרית. כי התיאולוגיה הנוצרית אומרת שהמצוות ניתנו לעם ישראל כעונש. כן? ככה הם אומרים. שמפני שהאלוהים שונא את היהודים, לכן נתן להם את התורה. ככה מסבירים, זה התיאולוגיה הנוצרית. ושם כתוב בזוהר שכדי לשכנע את הקדוש ברוך הוא בכוונותיו הטובות, הוא אומר, ולכבוד זה שאתה נותן להם את התורה, אני מצרף מתנה משלי בשבילם. מה המתנה שהוא נתן? את חרבו. זאת אומרת, הכוח להקים צבא, שזה בעצם היסוד של כל מדינה, זה בא לנו מעשיו. באמת, מאיפה למדנו? מאיפה הקמנו את צהל? היו כמה חבר'ה שלנו שהיו קצינים אצל הרוסים ואצל הבריטים וכו'. משם למדנו. יש שאלה. אז יאמרו בגויים, דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. סימן שאלה קו נתון, סימן קריאה. כן, זה נכון. זה נכון. מי שנמצא בתוך תהליך, איננו מבין את מהות התהליך. אין בעל הגן מרגיש בעל הגן. אין בעל הנס מכיר בניסו. כלומר, כשאתה חווה מאורה, אתה לא יכול להבין מה המשמעות המאורה? מי שבחוץ מבין את זה יותר טוב. איפה היינו? כן, אנחנו ברב. בעמוד כף ב'. נגד זה, אותו הארס מגיע בפגמו אל תוכיות דם החיים של טוהר האמונה, פסגת עוז הקודש, הוא מרפף, נכון? את יסוד המעמד האחדותי האיתן של האומה, נוטל מן העולם את זיו החיים הפנימיים של הטוהר האלוהי, ונותן ממקומו נוגה חיצוני. כלומר, יכול להיות שאדם הארס הזה חדר לתוכו, יישאר אפילו עם זהות יהודית, אם הוא יהודי, אבל כבר לא יהיה לזה משמעות עמוקה, אלא זה יהיה דרכון, או מספר בתעודת זהות, וכדומה. ונותן במקומו נוגה חיצוני, אבל ייתכן גם שהרב כאן מתכוון לנוגה החיצוני של הכנסייה. כלומר שהכנסייה בנתה לעצמה איזה מין תחליפים אסתטיים ליהדות. יש פה שאלה. האם כוונתם של אומות העולם יכולה לגאול אותם? כלומר, אם הם היו מתכוונים לעזור לישראל, היו עומדים בדין? התשובה היא כן, ודאי, היו עומדים וזוכים בדין. זה בעצם כוונת הגמרא, שמה ששופט את אומות העולם זה היחס שלהם לישראל. האופן שבו הם מתייחסים ליהודים מברר את זהותם המוסרית. נותן מן העולם את זיו החיים הפנימיים של התואר האלוהי ונותן במקומו נוגה חיצוני שאין בו כלום מאותו החידור, הדיוק, הניצחון, הביטחה ואור האמת המנצחת כל עד עד. יונק הוא ערס זה משפעת הלח של רוח האמונה והמוסר. אמת.
אבל מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי שברור שעשיו שונא ליעקב, שזה משהו נצחי, נכון? כאילו זה משהו טבעי, לא, אז בעצם יש בכלל בחירה בעניין הזה?
אתה מביא את דברי רבי שמעון בר יוחאי, שעשיו שונא את יעקב, נכון? אם נסתכל בביטוי שמה, מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? הוא אומר, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה, בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שבאותה שעה נשקו בכל ליבו. כלומר, דווקא במקום שבו רבי שמעון בר יוחאי אומר את ההלכה הזאת, זה כדי להגיד שאפשר לצאת ממנה. ואז צריך להבין מה משמעות הביטוי הלכה. הלכה משמעותו בדרך כלל. ככה זה הולך. איך אומרים האינסטלטורים? זה מה שהולך היום. נכון? אז זאת אומרת, זה מה שהולך. אבל אפשר שילך אחרת. כן? כלומר, אף על פי שההלכה שעשיו שונא ליעקב, בכל זאת, באותה שעה נשקו בכל ליבו. אז אם כן, יש תקווה. כן.
אבל לא אמרתי לגמרי את המשפט שאומות העולם, המוסריות של אומות העולם, הוא נמדד לפי
כן, כי אנחנו מהווים את, אפשר לומר, למרות כל מה שאומרים עלינו, אנחנו מייצגים ערכים שהם ערכי האדם. אז מי שיתייחס כראוי אל הזהות אדם, דהיינו ישראל, אז הוא מגלה על עצמו שהוא יפנים את הערכים האלה.
זה לא כל כך נראה לי, זה לא נראה לי שהאמריקאים יותר מוסריים.
לא הבנתי את יסוד השאלה שלך. אתה אומר, לא נראה לך שהאמריקאים יותר מוסריים מהצרפתיים, ומה זה קשור לנושא שלנו? אה, הם התייחסים יותר יפה אלינו?
כן.
אולי, לא יודע, מסופק. אז אולי הם יותר... אם נאמר שזה... מתוך הנחה שדבריך הם נכונים, שיש התייחסות יותר יפה שלהם אלינו, דבר שאני צריך עוד לבחון אותו, אז אתה אומר שמכאן, שבאמת הם יותר מוסריים, אז יפה, כן. זה הסברה יפה.
באמת זה... אבל איך זה מסתדר? זה לא נראה לך.
זה לא נראה לך במציאות. אתה מכיר את שני העמים האלה? סליחה, אתה מכיר את שני העמים האלה?
אתה להתעכל.
להתעכל. האם אי פעם הסתובבת במדינת צרפת וניסית לדבר עם מישהו אנגלית? ומה הייתה התגובה? מה הייתה התגובה? טוב. אגב, מה שאמרת על שוודיה, המדינה השונאת ישראל הזאת, צריך לציין דבר מאוד מעניין, שזאת מדינה שבה ההתאבדות היא חוקית. יש אפילו מקום שבו, אם אתה רוצה להתאבד, בבקשים שתעשה את זה שם, מסיבות אסתטיות. אז זה מראה משהו על המוסריות של אותה חברה. טוב. איפה היינו? זו חברה שאיבדה את ערך החיים. לכן היא שונאת את מי שמייצג את החיים. כן.
חיצוני ולא
פנימי, השאלה
מה
יש
לזה יותר בשר ומה יש לזה
תוכן יותר?
מה,
מה, מה? אם נכנסים, מה, איזה תכנים, או אחרי הוקר מודבר, שזה כן, שזה יונק משיפה של רוח מוסר. כן, כן, ברור. לא רק אסתטיים חיצוניים, יש פה... תראה, יש... צריך להכיר את החוויה הדתית הנוצרית. החוויה הדתית הנוצרית היא ביסודה אסתטית. כן, זה ביסודה אסתטית. זה כל האופי של המיסה וכל הדברים האלה. זה בעיקר, זה האופן של הפעולה על הנפש. יש גם אחד מהיסודות העמוקים של החוויה הדתית הנוצרית, זה המסתורין. התחושה שהאדם נפגש עם משהו שאין לו נגיעה בו מבחינה שכלית, זה דבר שקצת מאיים על הנפש. ו... המיקוד של חיי האמונה מסביב למסתורין, זה גם חוויה אסתטית. כי אני לא חודר... מה? זה כי אני לא חודר אל עומק הדבר, כיוון שזה דבר שאני צריך להתרחק ממנו. ברור? יש סכנה במסתורין. זה גם, השכל לא יכול להיות שותף.
מה המתכוון אסתטי? חיצוני כאילו? כאילו בחוץ על הדבר?
כן, זה חיצוני. לכן זה חיצוני. כן. לא, השאלה הזאת כבר התייחסתי אליה. כן.
עוד פעם העניין הזה עם רבי שמעון. אני הזכרתי שכל הזמן שמעתי שמדברים על זה שזה, כשאומר הלכה זה מתכוון שזה הלכה, כלומר, בשולחן...
כלומר, אתה אומר שמה ששמעת, שונה ממה שאני הסברתי. נכון?
והרב מה שאמר זה שההלכה זה אומר בדרך כלל.
נכון, זאת המשמעות של הביטוי הלכה.
אבל זה הלכה.
זה המשמעות של הלכה. מה זה הלכה בשולחן ערוך? מה זה הלכה בשולחן ערוך? בדרך כלל זה כך. אלא אם כן, זה לא כך.
אם זה לא
ביקור חדש. למשל. כן. כן. עכשיו, זה שאתה שמעת דברים אחרים ממה שאני אומר, זה לא חדש. בסדר? איפה היינו? יונק הוא, איפה זה? יונק הוא, ארץ זה, משפעת הלך של רוח האמונה והמוסר. הרי הנצרות מדברת בשפה של היהדות, לא? לפחות נגיד המינוח, הלקסיקון, בחלקו הגדול, מקורו ביהדות. אבל הוא מקבל שמה משמעות אחרת לגמרי מאשר אצלנו. זה אחת הבעיות, אגב, כשאנחנו באים ללמוד יהדות, שכיוון שאנחנו טובלים בעולם שהוא ספוג בנצרות, אנחנו מבינים את מושגי התורה, האמונה, במשמעותן הנוצרית. וזה יוצר מסך הכרתי מאוד רציני. לכן חלק גדול מעבודת לימוד האמונה בדורנו, זה קודם כל לשחזר את המשמעות המקורית שיש למושגים האלה בתוכנו. וזה לא כל כך קל, כי אפילו רבנים יכולים להתבלבל בזה. כן, אני חוזר פה. אם כן, יונג הוא ארז זה משאיפת הלך של רוח האמונה והמוסר, מתפשט הוא על, על המון עמים רבים, ונאות הוא מאוד ללאומי הטבל בחוג הרחב, בחוג הרחב, כלומר זה באמת אפילו מתאים להם, מבחינה מסוימת. עומד הוא על בסיס של הכרה מדלדלת באופי המוסר, והטעם של האמונה והדבקות האלוהית המובעת בחיי האומה הישראלית בכל חוסן ותואר. למשל, בדור הראשון, בדורות הראשונים של התפשטות הנצרות באימפריה הרומית, היו באותם הימים הרבה גויים שהרגישו קרבה אל היהדות. היו הרבה, הרגישו קרבה אל היהדות, אבל חששו למשל מברית המילה. לכן היו הרבה יותר נשים מתגיירות, מגברים מתגיירים, בגלל שברית המילה היוותה הרתעה. ומה אמר פאולוס? אני מציע לכם יהדות דיאט. אתם יכולים למול את לבכם, במקום למול את הבשר. מי שיש לו מילת בשר יישאר עם מילת הבשר, אבל מי שערל בשר שימול את ליבו. אז יש פה בעיה. אתה דורש את מילת הלב בלבד בלי מילת הבשר. אז אתה לא מעמיק את המוסר עד חיי הבשר. הערה, הנצרות כולה דוגלת במוות, לא רק שוודיה, שהרי נזיר פורש מאישות. טוב, בסדר. קיבלנו את ההערה. אגב, אם כבר אתה מדבר על לדגול במוות, במלחמת האזרחים בספרד, לפני מלחמת העולם השנייה, הפלנגות, היה להם איזה מין, איך קוראים לזה, פס כזה, סרט, לא, לא סרט, קצת יותר רחב מסרט, משהו כזה על היד, היה כתוב על זה, ויבה למוארטה, זהו, יחי המוות, זה אומר משהו, תרבות שזה מה שהיא מולידה, זה אומר משהו. יודעים ספרדית, לא? טוב. מה?
ויבה זה לא חיים?
מה? מה המשפט שאני ציטטתי? ויבה למוארטה, כן? מה זה למוארטה? מה? המוות. יחי המוות, כן? משהו כזה. טוב. איפה אנחנו? עומד הוא על בסיס של הכרה מדלדלת באופי המוסר והטעם של האמונה והדבקות האלוהית, המובע בחיי האומה ישראל בכל חוסן ותואר, לוחך הוא כלחוך השור, מכה כשאייה שער, חושק הוא לבלוע את פנים החיים, שוקק למחות את שם ישראל מעל פני האדמה, לאבד את הזוהר הפנימי של העולם ולקבוע תוכן חיצוני מגושם, מקיף בהכללה רפויה ומרופד בתוכיותו, באביליות וברשעה של אליליות. אין הרי הנצרות, אימצה את כל הלקסיקון היהודי, אבל קלטה אותו בכלים אליליים, ושליטתו מגעת עד את בו דבר השם להיגלות. כלומר, הדבר הזה ייפטר רק כאשר הנבואה תחזור. וישועת ישראל מעומק נשמת חי העולמים להופיע, אז ינוסו הצללים. ואור חדש על ציון יזרח. יש פסוק כזה בספר ישעיהו פרק סמך. קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח, כי הנה החושך יחסה ארץ, וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם. כלומר שיש זריחת אור בציון, יש חושך על הלאומים שטענו את הטענות האלה. כן, בבקשה.
אני יכול להסביר את המשפט הזה, את מה שאמרת, משפט שלך לפני כן.
מה?
שהנצרות לקחה את לדבר במושגים יהודים בכלים של...
כן, היא לקחה את המושגים של היהדות ונתה להם משמעות אלילית.
איך מסתו לנו לדוגמה?
לדוגמה, המושג של בני בכורי, ישראל. כן? אנחנו הבן בכור של הקדוש ברוך הוא, נכון? אז הם אמרו שלאלוהים יש בן. והוא נולד בבית לחם, והחליפו לו חיתולים, וקיבל בקבוק. או, מושגים מילילים. יש אפילו, בבית לחם יש כנסייה, נקראת כנסיית טיפת החלב. שמעת על זה? זה מקום שבו נטפה טיפה של חלב מדדיה של מריה. יש מקום שבו מראים איפה נפלה הטיפה. כן, טוב. עד כאן להיום.